מושלמות. הן שלב אחרון, 129. כן, אנחנו עוברים 129, יסודות הנישואין, שלום בית, רוח תורת ישראל, מרוחתה, אדמה, אלוהים בסעולם, שבו נמרו. עמוד 129, שלב אחרון. כתוב כך. אנו אוהבים, אומר הגאון מווילנה, גם ללא סיבה, ללא כל סיבה מלבד זאת, שמישהו אוהב אותנו. אותו מישהו אוהב אותנו משום שעוררנו בו את אחד משלושת גורמי האהבה. וכשאנו חשים באהבתו כלפינו, אנו משיבים לו אהבה. השלב האחרון זה, כזכור לכם, זה המרכיב הרביעי של אהבה שקרוי כמים הפנים לפנים. ראשית הניסוח פה לא לגמרי הבנתי, אבל לא משנה. פה הוא מתחיל לדבר, כזכור לכם, בתחילת הפרק, פרק י"ב כמובן, פרק י"ב, שם כתוב, רגע, סליחה, לא פרק י"ב, אחד מגורמי אהבה כפי שציינו לאל. איפה זה הובא? כן, י' א', כן. ד', כן, אתם רואים? יש שם בעמוד 112. אהבת כמים פנים פנים. אנו אוהבים את מי שאנו חשים בליבנו, שהוא אוהב אותנו. אז זה הוא מדבר כאן. הרי כל המהלך פה זה בעצם פירוט של ארבעת יסודות האהבה. גורמי אהבה, אני אקרא לזה כך. ואנחנו נמצאים בשלב האחרון, שזה פסקת ד' שמה, כן? המודל של כמים פנים לפנים. או סיבת אהבה כמים פנים פנים. כלומר, אין? אותו מישהו אוהב אותנו משום שעוררנו בו את אחד משלוש גורמי אהבה, וכשהנחשים... רק רגע. מחילה. רגע, לא נכנסנו לזה. רגע, בואו נדבר לשלושת הגורמים. נקרא זה עוד פעם את הפסקה הזו. אנו אוהבים, אומר הגאון מווילנה, גם ללא כל סיבה מלבד זאת שמישהו אוהב אותנו. מישהו אוהב אותנו. יפה. אותו מישהו אוהב אותנו משום שעוררנו בו את אחד משלוש גורמי אהבה. כשאנו חשים באהבתו כלפינו, אנו משיבים לו אהבה. ברור. זאת אומרת, החלק הרביעי הוא יוצא מתוך השלושה. נסביר את זה. כן? אם אני עשיתי טוב למישהו, ניקח למשל את העניין של הכרת הטובה. אם עשיתי טוב למישהו, כן, עשיתי לו טוב. והוא מכיר לי טובה, מכיוון שהוא מכיר לי טובה, אני מחזיר לו אהבה. בגלל שהוא מכיר לי טובה, כלומר, אהבה שאני אוהב אותו אחרי שהוא מכיר לי טובה, זה כבר קשור לכמים הפנים לפנים. כן, זה מתחיל כך. קודם כל אני עוררתי בו אהבה, על ידי אחד משלושת הגורמים שעליהם דיברנו, מטרות משותפות. הכרת הטוב, כן? יש לו מידות נעלות. תוצאה מכל אלו, כן? כן? אם ראיתי בך מידות נעלות, אני אוהב אותך, כתוצאה מזה שאני אוהב אותך, אתה מבחין בכך ומשיב לי אהבה. זאת אומרת, כמים הפנים לפנים זה רפלקט, זה, כן? זה בעצם תגובה על אהבה שאתה אוהב אותי. אוהב אותי כתוצאה מכל אחת מהסיבות שדיברנו. אז אהבה, כן, כמים הפנים לפנים זה תוצר של מצבי האהבה לסוגיהם. וכשאתה מבחין שזולתך אוהב אותך, אתה משיב לו אהבה. כך נשלם המעגל. אנחנו עושים פעולות שיש בהן בכדי לאהוב את הזולת. וכשהוא מרגיש שאנחנו אוהבים אותו, הוא משיב לנו אהבה. זה מה שהוא אומר פה. אנו אוהבים, אומר הגאון מווילנה, גם ללא כל סיבה. חוץ מן הסיבה שמישהו אוהב אותנו. הבחנו בזה, פשוט. לא צריך להכיר לנו טוב, לא צריך. עצם עובדה שהוא אוהב אותנו, זה כבר סיבה לאהוב אותו. אותו מישהו אוהב אותנו משום שעוררנו בו את אחד משלושת גורמי אהבה, כן? וכשאנו חשים באהבתו כלפינו, אנו משיבים לאהבה. כן? זו הגדרה שמגדירה יפה את עניין כמים פנים פנים. כשאנו חשים באהבתו כלפינו, אנו משיבים לו אהבה. יש לנו נטייה להזדהות עם מי ששם אלינו לב, לא סתם שם אלינו לב, לתשומת הלב היא מתבטאת בצורה של אהבה. ודאי שנשיב לו. כן? וזה דברים שבכל יום אפשר לראות, אדם יאיר לך פנים, אדם יאיר לך פנים, חייך לך. אתה מתאהב בו. כי הוא שם לב אליך, כי הוא אישר את קיומך. הוא לא רק אישר את קיומך במילים, הוא מאשר את קיומך בעצם ביחס של חיוך, יחס חיובי. רק שאני מזהה שאתה, כן, מתייחס אליי בהערת פנים, מבחינתי אתה אוהב אותי. למרות שאם נבדוק את זה, אני יודע, באמת נבדוק, כן, למה אתה מאיר פנים לפלוני אלמוני? כן, יכול להיות שיש לך מצב רוח טוב, אז אתה עכשיו מאיר לו פנים. מבחינתו זה ראייה מספקת, הוא לא צריך יותר מזה. אתה לא צריך עכשיו להוכיח לו, כן, לזה שאתה מחייך אליו. אתה לא צריך להוכיח לו שאתה למעשה אוהב אותו כבר 20 שנה. לא, חייכת אליו רגע, מבחינתו יש פה התייחסות נפשית, כן, שהוא חש אותה, או אולי אפילו יגדיר אותה כאהבה, כאמפתיה, נקרא לזה ככה. אבל זה אין נוח לענייננו. זה כבר סיבה שהוא יחזיר לך אהבה. וככה הדברים מתפתחים, כן? יכולים להתפתח כמובן. כן? המעגל הזה שדיברנו עליו שם יכול להתפתח עד אינסוף, ואהבה יכולה להתפתח מאוד יפה. אם כן, זה הגורם של כמים פנים על פנים. כדי שאדם יוכל להגיב לאהבת הזולת באופן כזה, שנוכל להגיב, כן? כך, על אהבת הזולת, להשיב לו אהבה. עליו להאמין קודם לכן, שהאדם השני אכן אוהב אותו. כן? נכון? הרי כל עניין של כמים פנים פנים מתבסס על מה? כן? על הידיעה שאתה אוהב אותי. במעשה שאתה עושה, בדיבור שאתה מדבר, בחיוך שאתה מחייך. אז קודם כל אני צריך להשתכנע. קודם כל אני צריך להשתכנע שאתה אוהב אותי. משהו אמרנו. השתכנע שאתה אוהב אותי, אין פה איזושהי הוכחה אקדמית. זה לא, לא צריך עכשיו להביא קבלות על 20 שנות אהבה. אין. צריך שהפעולה תהיה אכן פעולה ש, כן, יש בה יסודות של חיבה ואמפתיה. טוב. או. כדי שאדם יוכל להגיב לאהבת הזולת באופן כזה, שיהיה די, צריך שיהיה די באהבת הזולת, חומר מספיק, איכותי, כדי שאני אתפעל לאהוב אותו בחזרה. עליו להאמין קודם לכן, כן, להשתכנע, להאמין, להיווכח, שהאדם השני אכן אוהב אותו. אנשים רבים מתקשים להאמין, כל אחד על פי דרכו, כי מישהו אחר יכול לדאוג להם בכנות ולרצות בקרבתם. כן. אומנם לי קצת, לפי הגדרה שהגדרתי מקודם, די בחיוך נחמד וכן הלאה וכן הלאה, כדי כבר להרגיש אהוב ומלא להשיב אהבה. אבל הוא מדבר פה על תופעה, כן? תופעה מוכרת, כן? ישנה איזושהי חשדנות בסיסית ביחס להנחה שמישהו באמת אוהב אותי. גם אם הוא חייך אליי, לא בטוח שאוהב אותי. למה הוא מכוון? מה הוא מצפה? כן? מה הוא בדיוק שם זומם? מה הוא בדיוק אורכה? וגם אם הוא עושה איזה מעשה שמנרג, אבל זה למעשה, זה לא עומד במבחן המציאות, זה... זאת אומרת, יש לאדם נטייה לא למהר ולהשתכנע שאנשים אוהבים אותו. שמישהו באמת ייקח את הקיום שלי ברצינות, כן? אוהב אותי פירוש הדבר שנוכחותי חשובה לו. הוא מוכן לבטל זמן בשביל זה, כן? הוא מוכן להקריב תשומת לב והקשבה וכן הלאה וכן הלאה. קשה, אנשים קשה להם להאמין, אנשים רבים מתקשים להאמין, כל אחד לפי דרכו. כי מישהו אחר יכול לדאוג להם בכנות ולרצות בקרבתם. אגב, לפעמים הדבר הזה נגרם כתוצאה מחוסר אמון של אדם בעצמו, חוסר ביטחון, או דימוי עצמי נמוך. כלומר, כיוון שהדימוי עצמי שלי נמוך ואני לא אוהב את עצמי, אני לא מאמין שמישהו יוכל לאהוב.
זה לא תמיד
הסיבה? לא. אבל זה יכול, כן. יש סיבות אחרות שהן, כן, כמו שכתוב, וכל כל אחד על פי דרכו, יש סיבות נוספות. הסיבה הנוספת היא באמת החשדנות הבסיסית בבני אדם. שהבריאות מקרבות לנעתן, מה שנקרא, מה שאומרת הגמרא המשנה במסכת אבות. כן? כן? שהבריאות מקרבות לנעתן. זאת אומרת, גם מי שמקרב אותי, מראה לי אהבה, הוא שם רוצה להרוויח משהו. מקרבים לנעתן. אז זה גם אחת הסיבות, כשאדם חושב כך, אולי יש בזה גם מידה של אמת. זה לא בטוח, זה לא בטוח, זה בגלל הסתכלות מפוקחת על טבע האדם, אשר הוא וכו'. צורך עניין הבדיל בין שני הסיבות. הסיבה אחת, אני אומר שוב, זה באמת דימוי עצמי נמוך. דימוי עצמי נמוך גורם לנו בדרך כלל לא לאהוב את עצמנו. ומלך משליחים את חוסר האהבה העצמית, גם על יחסה של חברה כלפינו, כולל אלו שמתייחסים אלינו יפה. אנחנו לא מאמינים באמת שהיחס החיובי הזה, כן, הוא, הייתי אומר, הוא מתוך הכרת ערכנו. כן? זה יכול להגיע למצבים קיצוניים, כן? אמרנו איזה פעם בצורה מליצית, אבל זה קורה לפעמים, כן? שאדם כזה עם דימוי עצמי נמוך יוצא עם מישהי והיא רוצה להתחתן איתו. אז הוא אומר, אני לא מוכן להתחתן עם מישהו רוצה להתחתן איתי. זאת אומרת, אם רוצה להתחתן איתי, סימן שהיא לא מבינה מה זה טוב. כן? אז כנראה שהיא מסכנה. אם היא חושבת שאני טוב, כנראה שהיא מסכנה. אז אני לא מתחתן עם אחת כזו. זה ניסוח קיצוני, כן, אמנם, אבל יש פה מידה של... בסדר, אף אחד הוא לא עד כדי כך, כזה סמרטוט בעיני עצמו, אבל יש מצבים שכשמישהו מתייחס אלינו באופן חיובי, ואנחנו נמצאים במצב של דימוי עצמי נמוך, אנחנו לא דווקא רואים את זה כמעלה, כן, ביחס לאותו אדם. אנחנו רואים את זה אפילו חולשה, שהוא קונה את הסחורה הפגומה שנקראת יוסי, קונה את הסחורה הפגומה שנקראת אני, כן? למעלתו, בוא נקרא לזה כן. טוב, זה מצבים ממש קיצוניים. אבל ככלל נוכל בהחלט לומר רבותיי. כן? בעיות בדימוי עצמי. כן? יכולות בהחלט, בהחלט לגרום לנו למצב שבו אנחנו לא נוכל, כן, להגיב בקורת רוח על התייחסות חיובית של הזולת אלינו. נראה הלאה. על האדם לעמול ולשנות תכונת אופי זו, שהינה הרסנית במיוחד בחיי הנישואין. כלומר, כן? כלומר, חיי הנישואין זה מאוד מאוד קריטי. הרבה מהפעולות שהאישה עושה למען הבעל במהלך היום, מעידות על אהבה. מעידות על אהבה. אבל יש שחיקה ברושם המתקבל אצל הבעל. גם בגלל שהוא חושב שהדברים האלה הם כבר שגרתיים, זה נעשה כל יום, כן? גם בגלל שהוא לא מתבונן, כן, הייתי אומר, לעומק המניעים של אשתו, כשהיא עושה לו דברים טובים. ואז מלא, הוא לא משתכנע שאוהבת אותו. אז היא עושה, כן, אז היא שוטפת, אז היא מחפשת, היא מגייצת, היא מכינה אוכל. מה בדיוק העניין? כן. בזוגיות זה מאוד בעייתי, כי ראינו, אם אתה לא מצליח לחשוף כאן את ביטוי האהבה של אשתך כלפיך, בשעה שהיא עושה לך פעולות כאלה ואחרות, מראה לך פנים, כן, לא יודע, מפרגנת לך, נותנת לך את זכות ההובלה, מסתמכת אליך, כן, שומרת על כבודך בעיני הילדים. אם אתה לא מזהה שם אהבה, אם אתה חושב שכל המעשים האלו נעשים, הם מעשים מכניים, חסרי כוונה, כמעשה קוף באלמה, יש לך בעיה, אתה לא תוכל לעורר את האהבה כלפיה. נכון? כי בעצם מבחינתך היא לא מבטאת כלפיך אהבה, אז נשמעת פה כל העיקרון של כמים הפנים. לפנים. זאת אומרת, הפרצוף המשלה משתקף לך דרך המים, הוא לא מחייך. אז אתה לא חייך אליו חזרה. הוא לא מחייך. נתפס בעיניך כדבר, הוא גם מלאב. כן, אין שום מקום לצאת מהכלים. עכשיו, הוא אומר, זה דבר מאוד בעייתי. אנחנו חייבים להתפעל מהטוב. אנחנו צריכים להיות מסוגלים מבחינה נפשית לזהות את הטוב. כן? כמה שאנחנו לא יכולים אולי לייחס, כן, לקלנית או לחרצית או לרקפת, כוונות של אהבה, כאשר הם מציגים לנו את הפרחים היפים שלהם. אבל לראות בזה את אהבת הבורא, שברא את הבריאה באופן כזה, שיש בה כל כך הרבה דברים נפלאים ואדירים, כן? כל הבריאה כולה משתחווה לנו. השמש מאירה לנו בבוקר, ואיזה קבלת פנים מלכותית כזאת, שמש, נכון, השמש לא מתכוונת. אבל ריבונו של עולם מאיר לנו פנים. כן? כמים פנים לפנים. כמים פנים לפנים. כן? שמש מאירה לנו פנים, ריבונו של עולם, מאיר לארץ ולדרים, זכור את זה, מאיר לארץ ולדרים עליה. בסדר? להתרגל, כן? להתרגל, לראות מעט בכל הביטויים האלו, כן? איזו הפגנה של אהבה. כאשר מדובר בבני אדם ודאי, גם כאשר מדובר בצומח ובחי, כן? לראות בזה מתנה אלוקית שהשם מאיר לנו פנים דרך בריאות. צריך לפתח את היכולת הנפשית הזו, להתבונן כך על המופעים החיוביים של המציאות בכלל והמציאות הזוגית בפרט, לזהות את אהבת האישה. כן? על האדם לעמול ולשנות תכונת אופי זו של כפיות טובה, שהינה הרסנית במיוחד בחיי הנישואין. בראשונה עליו לבצע מעין קפיצה את קפיצת אמונה. כן? כי לא עושה את זה באמונה. בסוף הוא יראה את זה במו עיניו, אבל בהתחלה זה קפיצה. ולהכריח את עצמו להאמין באהבת בן הזוג. זה לא ליצור יש מאין. אהבה היא קיימת, רק אתה לא רואה אותה. אז הדרך שלך לגשר על עטימת הלב והעיניים שלך, זה קודם כל להאמין. להאמין שהיא אכן אוהבת אותי. האמונה הזו לאט לאט תחשוף את העובדה הזו ברמה הרגשית, ברמה השכלית, okay? ברמה הוויזואלית. זה יחשוף את העובדה הזו. אבל בשלב ראשון אנחנו צריכים כאילו לאלץ את עצמנו להאמין שאכן אהבה היא קיימת. כי אם לא נאלץ עצמנו ונלך רק לפי, כן, השגתנו עכשווית, אנחנו נשאר ממש בלא אהבה. בלא אהבה מצידו של, מצידה של בת זוגנו, ומלא גם לא נשיב לאהבה, כי לפי דעתנו, אנחנו לא רואים שהיא אוהבת, ונשמיט את היסוד החשוב של כמיים פנים בנו. אז זה קפיצה אמונית. קפיצה אמונית. היא באמת אוהבת אותי. אוהבת אותי. כן, להכריח את עצמו, כן. אתה לא צריך להתאמץ כל כך, כן? זה לא שעכשיו אני יודע מה, כל היום שוברת עליך סירים, ואתה צריך לקפוץ קפיצה אמונית ולהגיד שאוהבת אותך. היא עושה לך דברים נפלאים, נפלאים. לא, זה קפיצה אמונית, אפשר לחשוב, איזה מאמץ גדול זה. הרי כל מעשי המוכיחים כך, על פי רוב, שאוהבת אותנו. זה קפיצה אמונית, כן. זה עכשיו קפיצה אמונית בהשוואה לעטימת הלב והשגרתיות האיומה שאנחנו נמצאים בתוכה. אבל מצד האמת, לא צריך להתאמץ כל כך כדי להבין שהיא אוהבת, כן? מעשי המעידים על כך, כן? אופן שנכנס לחדר ונזהרת שלא להעיר אותך, כן? ממש ככה, איך היא מגייס לך את הבגדים, כן? כן, ממש, כל כפל וכפל, ומניחה איזה יפה בתוך הארון שיהיה זמין, כן? פלאי פלאים, כן? הרבה דברים, לא צריך להתאמץ יותר מדי. ולהכריח את עצמו להאמין באהבת בן הזוג, אף בטרם ימצא ראיות לכך. אתגר טיפ-טיפה יותר קשה, גם כאשר זה לא נראה במעשה בפועל, כן? לא בגלל שהיא עושה לך צרות, אלא כרגע אתה לא רואה אותה מגהצת. כרגע היא לא עסוקה בגיוץ הבגד, כן? כדי שתאמר, וואו, איזה אכפתי לכם לה, ממש ככה, אוי, איך היא עושה את זה, ואיזה כיף, וואו. אפילו שלא מגהצת. כרגע היא יושבת וקוראת עיתון, כרגע היא קוראת איזשהו ספר, כן? אבל, אף על פי כן, לדעת, שהדמות הזו שנמצאת תחת קורת הגג הזו איתי, כך וכך שנים, היא אוהבת אותי, נקודה. אך, אף בטר ימצא הרי עד לכך. רק כאשר לומדים בני הזוג לבטוח, או, אומרים, לבטוח זה באהבת זו ולהפך, כלומר צריך להביא את אמונת האהבה למדרגת הביטחון, כמו ילד שבטוח באהבת אמו, גם כאשר היא לא נמצאת בסביבתו, זה ביטחון. כן? ביטחון זה דבר שהוא לא כל כך כבר תלוי בדבר. ככל שהביטחון הולך וגובר, זה מעיד, כן? בעצם, הייתי אומר על, 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 על התרשמות שהיא כבר על חושית. היא לא תלויה במעשים. היא לא יודעת מה זה. אפשר להגיע מזה עד כדי מדרגה כזו שגם שאישה כועסת, גם שהיא כועסת על הבעל, הוא יודע שאוהבת אותו. הוא יודע שאוהבת אותו, גם כאשר היא כועסת. וגם כאשר הוא מרגיז אותה והיא בורחת מהבית. כן? הוא יודע בסתר ליבו, כן? שהיא אוהבת אותו. וכל מה שצריך לזה לחצות אותה, כל מה שצריך זה באמת להתפייס איתה, כן? להגיע למדרגת ביטחון כזו. אבל בהתחלה, כמו שאנחנו רואים, יש פה מהלך. המהלך, השלב הראשוני, שהוא השלב המביך, שבו אנחנו לא בוטחים באהבת האישה. השלב השני הוא קפיצת אמונה, כן? שאנחנו משננים לעצמנו שהיא אוהבת אותנו. השלב השלישי, מגיעים למדרגת הביטחון. שלוש מדרגות. כן.
אבל אצל ילד
דווקא
זה לא מאפיין את ה...
לא
הבנתי. אצל ילד
דווקא
הוא לא יודע
שאימא
שלו אוהבת אותו,
בגלל
זה הוא בוחר
נגיד
שהיא עוזבת אותו.
הוא בוחר
בגלל שהוא בטוח שתשים לב אליו. לא, כשהיא נגיד, שמעתי שגם אצל תינוק, הוא בכלל, מה שהוא לא רואה, הוא חושב שלא
קיים. כלומר, אם פתאום אימא שלו, אני אוהבת, אז משהו שהיא לא קיימת איתו. אז אני חושב, זה לא, כאילו, ילד הוא לא, הוא אוהב, נראה לי. כן, בעצם הוא יודע שהוא בוחר, זאת אומרת שהוא מצפה שהיא תושיע אותו. אתה אומר, זה לא אהבה מהסוג ההכרתי, ששם אנחנו אנחנו בטוחים במעט אחוזים, גם כאשר, כן, הקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו. זה לא אהבה הכרתית, זה אהבה ילדותית. אבל לא גם אהבה, אני קורא זה, אבל זה קשר, כן. אבל בכל אופן, הבכי שאתה מדבר עליו, זה בדיוק בגלל שהוא מאמין, כן? שאם היה דמות שאליה צריך לפקוד, כן? לא צריך לקרוא. נכון, עצם מודע שהוא בוחר, אתה אומר, זה כבר מראה שהוא קצת התערר לביטחון. אבל עצם מודע שהוא בוחה ומפנה את הבכי אליה, יש פה איזשהו ברית קרוטה, בלתי כתובה, כן? מצידה של האמא, מהסיבות שדיברנו על זה בשיעורים הקודמים, האהבה כלפי הילד, והילד כלפי אמא. בסדר? זו הדוגמה בדיוק מושלמת, כן? אצל הילד אנחנו לא יכולים לצפות לאהבה בוגרת. על בסיס של אמון, ביטחון, זה לא, זה משהו אחר. אבל יש משהו דומה, דומה. יפה. אז בואו נראה, מאידך גיסא, סליחה רגע, יש לנו עוד משפט פה. רק אשר לומדים בני הזוג לפתוח זה באהבת זה ולהפך, זה השלב השלישי, ביטחון, יכלו להשיב אהבה לאוהב. כן? אם אני משוכנע, כן, שבת זוגתי אוהבת אותי, אני אשיב לה כגמולה טוב באהבה. ואז דברים מתפתחים, אהבה על אהבה, והדברים מתפתחים. מאידך גיסא, יגרם נזק רב, אמרנו את זה כבר לפני כן, לחיי הנישואין, אם נימנע מלהביע אהבה לבן הזוג. לא ניתן לו את הסיבה להתפעל ולהתרשם. ונסמוך לכך שהוא מאמין שאהבתנו כלפיו קיימת, ראיתם? זאת אומרת, קפיצת האמונה שדיברנו עליה מקודם, להאמין שזולת אוהב אותך, גם כאשר הוא לא מראה את זה, זה טוב להתחלה. אבל כדי שאהבה תתפתח למישרים, כן, צריך ש, איך אומרים, זה לא רק יאמר אלא יראה. כלומר, אין די בביטחון שזולתי אוהבת אותי, אלא חשוב גם שהיא תראה סימנים בפועל לדבר הזה. כן? אנחנו צריכים להיפגש עם אהבה גם ברמה האמונית, אבל גם ברמה החושית. כך אנחנו מנועים, מה לעשות. אנחנו לא יכולים להסתמך רק על אמונה, כן? אנחנו צריכים להסתמך גם על מופעים או גילויים של אותה אמונה, כן? מקרה זה של אהבה, בשטח. כן? נכון. אז אישה, אשתך, אוהבת אותך בסתר ליבה? אין די בזה שהיא אוהבת אותך בסתר ליבה, אלא גם צריכה לבטא את זה. במעשים ברורים שיש בהם את סימני וחותם האהבה עצמו. בסדר, זה הרמה מאוד חשובה כאן שמצטרפת. למרות שאמרנו שהביטחון צריך להיות, הביטחון באהבת הזולת צריך להיות גם כאשר זה לא נראה. בכל אופן, כדי לפתח את האהבה כראוי, צריך גם שהצדק או אהבה תיראה, לא רק להאמין בה, נאמר כך. נקרא זה עוד פעם, מאידך גיסא יגרם נזק רב לחיי הנישואין אם נימנע מלהביע אהבה לבן הזוג ונסמוך על כך שהוא מאמין שאהבתנו כלפיו קיימת. על בני הזוג לעשות ככל יכולתם כדי לבטא את אהבתם זה לזו. בסדר? המימד החושי דורש את שלו. אם אנחנו נקפח אותו ולא ניתן את המינימום הנדרש, לאט לאט האהבה עצמה גם תלך ותחלש. היא תלך ותחלש. לעתים לא די במילים בלבד כדי להביע רגשות אלו במלואם, ויש צורך במעשים, כן? לפעמים המילה אני אוהב, כן? היא כבר נדושה מדי, וצריך להביע אותה גם במעשים, כן? אם אתה אוהב, בוא נראה מה אתה עושה למעני. לא די לומר את המילים המאוד מתקתקות האלו, מאוד מחמיאות בדרך כלל ברגע הראשון, כן? קל גם להגיד אותן. אני רוצה גם לראות מה אתה עושה כדי להביע את אהבתך, כדי שאני אוכל להשיב לך, כי גמולך הטוב באהבה, בואו נראה איך זה מתבטא. יש צורך במעשים. המעשים יכולים להיות מעשים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד פשוטים, שמעידים על התחשבות, על תשומת לב וכן הלאה. דיברנו על זה בשיעור שעבר. מהם המעשים הדרושים? כן. לא, בכל זאת נכנס לנושא הזה. מהם המעשים הדרושים? פירוש אהבה הוא שאוהב מוכן למסור את עצמו, כן, זה ביטוי שכבר פגשנו בעבר, ביטוי מאוד מקסימלי, שימו לב, כן, הוא נשמע כאן קיצוני, כן, למסור את עצמו, כן, מדובר פה במעין מסירות נפש. כן? אבל לא זו הכוונה, אם כי הסברנו שכל נתינה והקרבה זה מסירות נפש. כי כשאדם עושה דבר שהוא מנוגד לנוחות שלו, כן? לאינטרסים שלו וסדרי עדיפויות שלו, יש בזה גדר של מסירות נפש, מכיוון שהוא, כן? בעצם מוותר על משהו למען הזולת, משהו שמחיה אותו, משהו שכלול בחוויית החיים שלו. אם חוויית החיים שלי עכשיו זה לקרוא ספר, וואי, זה כיף, וואי, וואי, ואתה צריך עכשיו עזרה, אני עכשיו בעצם מפסיק לעשות את הפעולה הזו שמעניקה לי הרגשה של חיים, נכון? חוויה, חיים. אני מפסיק, ואני עכשיו עושה למעלך משהו. עכשיו, עד שאני משתלב בפעולה הזו ורואה בחיים, זה לוקח זמן. יכול להיות שאני גם להרגיש, כן, שהיא מחיה אותי ברגע זה. יכול להיות שאני ארגיש זה רק בעולם הבא, כן, יבוא איזה מלאך ויגיד לי, ישאל אותו מה זה? נו, זה אותו הפעם שקראת וסגרת ספר של החבר שלך. ואז, כן, יוודא לי מה שכרי על אותו מעשה. אבל מאוד יכול להיות שפה בעולם הזה, אני אעשה את פעולת הוויתור הזה, ירגיש כאן אתה בתוך הזה, איי, את התחושה של הפספוס. כן, אני אפנה, כן, לטובת הזולת, כן, אני אפנה לטובת הזולת, אני ארגיש שההקרבה והנתינה למענו, היא גורמת לי הרגשה של משהו ממני נלקח, משהו, אני מוותר, אני מקריב. לכן זה הקרבה. לכן זה הקרבה. לכן זה נקרא הקרבה. אז הקרבה זה גם שאתה מקריב משהו, אבל בעצם אתה גם מתקרב, כן? למעשה, שני משמעויות כלולות בזה, כן? וזה גם קרב, כי זה קשה. כן? אתה גם מקריב משהו למען, זה גם קרב, כי זה קשה. אבל סוף סוף אתה מתקרב. הייתי אומר, גם מתקרב לעצמך, גם מתקרב לזולת. שלושת המשמעויות האלו הן כלולות בשורש קוף רש בית. טוב, אז בואו נראה. אז מה העניין פה? פירוש האהבה הוא שהאוהב מוכן למסור את עצמו או משהו מעצמו למען טובת הנאהב. זיהוי מדויק של טובת הנאהב, הצורך העכשווי שלו, זה יכול להיות צורך פיזי, צורך נפשי, רוחני, כן? זיהוי, הגדרה ועשייה למענו. כן? כן? נשלים את ההגדרה. פירוש האהבה הוא שאוהב מוכן למסור את עצמו למען טובת הנאהב, שימו לב, מבלי להפיק מכך תועלת אישית, או לפחות לא לכוון לתועלת אישית. כן? אם תצא בזה בסופו של דבר גם תועלת אישית לי, מה טוב ומה נעים, כן? ודאי. אבל אני לא מכוון לזה, מה שנקרא, לא על מנת הנס, לא על מנת הרווח האישי שלי. כן? בזה נשלמה הגדרת אהבה. הקרבה למען הזולת, שלא למען תועלת אישית. כן? זאת אומרת, הכוונה צריכה להיות ממוקדת, כן? לסלק כוונה של תועלת שתהיה מעורבת באופן מודע בשעת הנתינה. כן? זה מה שנקרא, נותן על מנת ליטול. אתה בעצם עושה פעולה של נתינה, אבל אתה בעצם נוטל. כן? זה נקרא הנותן הנוטל. אתה אמנם נותן, אבל כוונתך ליטול משהו. אתה מכוון לרווח אישי מסוים. לא אכפת לך שהזולת גם ירוויח, אבל העיקר שיהיה פתוח בזה, או מעורב בזה גם תועלת אישית. זה כמובן מוריד בערך המעשה, אנחנו לא יכולים לצפות מעצמנו שנעשה מעשים, רק מעשים שמקיים מכל כוונת רווח, לא יכולים, אבל צריך לכוון גבוה, כן? לפחות מצד ההגדרה, אנחנו צריכים לכוון גבוה, כן? וזו ההגדרה כפי שמובאת כאן, שוב, אני לא רוצה לחתום שזה הגדרת אהבה באופן שלם, אני לא יודע אם הרב קוק יחתום על ההגדרה הזו, היא הגדרה יפה והיא די גבוהה, אבל דומני שאם היינו נותנים לרב להגדיר את זה, הוא היה מגדיר את זה אחרת, גם מצד הסגנון ואפילו מצד התוכן, אבל אנחנו קוראים את הספר הזה כרגע, ותדעו שההגדרה הזו היא לא רעה בכלל. לא רעה, כן? זה הגדרה לא רעה. אתם יודעים מה? הלוואי שזו תהיה הגדרת הלוואי שלנו. בסדר. אף אחד לא יברים בטענות. לא נחשב חוטאים, נקרא לזה כך. יש הגדרות למעלה למעלה, שהן לא שייכות גם למדרגה שלנו למען האמת. ודאי שאפשר להגדיר את האהבה אחרת, כן? הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, אבל זו הגדרה שהלוואי שנחזיק בשיפולי, קצה שיפולי גלימתה של ההגדרה הזו. הלוואי, הלוואי. גם ברמה של ההבנה השכלית, ודאי ובודאי, בשעת מעשה, כן, אם מעט מן ההגדרה הזו ישתרבב לתוך המעשה שלנו, אנחנו נהיה מאושרים שבאדם. אז נקבל את זה ככה. פירוש האהבה הוא שהאוהב מוכן למסור את עצמו למען טובת הנאהב, כן, מבלי להפיק מכך תועלת אישית. לכן, אנחנו מסכימים להגדרה הזו, שאנחנו ניגשים לביצוע. לכן, אם אנו מבקשים להעביר למישהו את המסר כי אנו דואגים לו, אז מה שאנחנו רוצים, שהזולת ישתכנע שפעולתנו היא ביטוי של אהבה. הרי שפעולתנו צריכה להיות שייכת במידה כזו או אחרת להגדרת האהבה, כפי שהובאה פה, נכון? אחרת הזולת לא יאכל את הלוקש. הוא לא יאכל את זה. לא שהוא כזה חכם. הוא מרגיש אינטואיטיבית, מרגיש, כל אחד יודע. כן? מה הוא מצפה, באיזה אופן הוא מצפה שיאהבו אותו. כל אחד יודע, זה אנחנו, זה צורך נפשי. כן? לכן יש דקדקנות על הדבר הזה. יש בנו איזו אינטואיציה כזאת, שיודעת להכיר איזה יחס הוא יחס של אהבה ואיזה יחס, כן? לא של אהבה. או, לכן, אם אנו מבקשים להעביר למישהו את המסר, כי אנו דואגים לו ואהבים אותו, עלינו להראות נכונות לפעול לטובתו, אתם רואים? הנה תנאי מספר אחד, כן? וגם במקום שאין לנו כל רווח או תועלת מפעולתנו זו. זאת אומרת, הוא רואה שיצאנו מביתנו אחרי יום עבודה, כל אחד היה מעדיף להישאר בתוך ביתו, לאכול את ארוחת הערב שלו, והוא רואה שאני בשבילו יצאתי מביתי. לא הזמנתי אותו לביתי בשעה שאני אוכל, כן? להקשיב לבעיות שלו. אז פה אני גם אוכל וגם מקשיב. לא, אני הנחתי את הצלחת, הנחתי את המזלג והסכין, יצאתי החוצה, הלכתי לביתו בשעת ארוחת הערב, כן? ועכשיו אני מקשיב לו. פה לא יכול לתלות את הפעולה הזו בשום כוונת רווח. אלא אם נאמר שהרווח שלו זה עולם הבא. הוא רוצה להרוויח עולם הבא. וזה לא מעניין אדם כל כך. כן? זה... אולי כן. לא נראה לי שזה הכיוון. לא נראה לי שהוא ידקדק על זה. כן? אותו נתמך. נראה לי ש... כן? יש לו מספיק מה מלמד זכות על אותו מיטיב שהוא עושה את הדברים באמת תוך כדי הקרבה אישית משמעותית ביותר, אחרי יום עבודה, כן? באמצע ארוחה, עזב את הכל, בא לביתי, יושב איתי כבר חצי שעה. יש לו סיבה מספיק טובה להאמין שאני אוהב אותו. אז לא 100%, אז מה? בסדר, 100% הוא גם לא מבקש, למען האמת. לא שייך למושגים של אהבה, אין לו גם ציפיות של אהבה סופרלטיבית כזו עליונה, מבחינתו זה מספיק מה שאמרו. בסדר גמור. או, יפה, טוב, הגענו לכאן, אנחנו נעצור כאן, הרבה שנמשיך מחר. טוב, נפרסם בהמשך, אז מה אנחנו נלמד? נתחיל משהו חדש, אבל לא נדבר על זה כרגע. בהמשך, בעזרת השם, שנתקרב לסוף. אנחנו, זה הנושא, אני חושב, אם לא אכפת לי לשאול אתכם גם, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. סתם חשבתי שלא כדאי ש... איך אומרים? כן, שלא לא יפסוק לא טרת ולא צנון, לא על בימות החמה ולא את הגשמים, שהנושא הזה לא ירד משולחננו לכאורה, אז חשוב. חשוב שיהיה את הנושא הזה פה, שילמדו אותו פה, לפחות שיהיה שיעור אחד, שלומדים את הנושא הזה. כך נראה לי, אבל אתם חושבים אחרת, אני מוכן לשמוע.